היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינטגרציה שלה עם גופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, בתקשורת הכתובה, מעבירה סדנאות והרצאות ומטפלת רגשית בגישת פסיכותרפיה גופנית. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שבין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק הארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. הפרק אירחתי את אפרת זיו, מהנדסת כימית בהשכלתה ובשנים האחרונות מקדמת שיח וידע מבוסס מחקר על מיניות נשית עם הסתכלות מוסרית פמיניסטית. שוחחנו על דימוי גוף נשי בשדה המיניות, איך הוא בא לידי ביטוי, מה ההשפעה שלו ברמה הרגשית, הפיזיולוגית והחברתית וכיצד ניתן להתבונן דרך חדשה אחרת על עצמנו בתוך ואל מול כל אלו. בואו נתחיל. היי אפרת!
היי!
מה נשמע?
בסדר.
איזה כיף לראות אותך.
ממש, אני ממש מתרגשת.
היי חמודה, גם אני שמחה לעסוק בנושא המעניין והספייסי הזה.
כן.
אנחנו נראה לנו יצמח, אבל באמת רגע לפני הכל, אז אני אשמח שתציגי את עצמך. אני תמיד אוהבת שהאורחות שלי מציגות עצמן כדי שחלילה אני לא ככה אחטה באיזה נתון, וגם מזמינה אותך לספר בעצם איך הגעת לעסוק בנושא כל כך משמעותי, אך בשיח החברתי, פינתי, נישתי. אני שרופה על העמוד שלך.
תודה. אז נעים מאוד קודם כל, קוראים לי אפרת זיו, ובשנים האחרונות אני מנחה קורסים ומרצה בנושא מיניות נשית, בגישה שהיא יותר פמיניסטית ומבוססת מחקר. והגעתי במקרה, אני בהכשרה שלי מהנדסת כימית, יש לי תואר ראשון, תואר שני בהנדסה, אבל לא ממש עסקתי בתחום, והגעתי מכל מיני דרכים, כאילו היו הזדמנויות שפתאום נוצרו כדי לבוא ולעסוק בעצם בתחום שהוא קצת אחר ממה שלמדתי, זה מכיוון אחד, ומהכיוון השני, מה שאני בעצם חוויתי ביחסי המין שלי ובזוגיות שלי, לא הייתי כל כך נגיד אפשר לומר מסופקת במשך כך וכך שנים, וזה גרם לי לצאת וטיפה לחקור, וכזה בהתאם לאופי שלי, אז זה לא שיצאתי והסתובבתי בכל מיני מעגלים ופסטיבלים וכאלה, אלא הלכתי והתחלתי לקרוא ספרים בנושא.
תנו לי דאטה מה שנקרא, תנו לי דאטה.
כן, ממש, ממש, ממש. ולאט לאט גם הבנתי שיש גם חשיבות לידע שהוא מבוסס, ולא סתם מבוסס על נגיד חוויה של מישהי אחת, אלא משהו מבוסס קצת יותר ברמה אקדמית מכיוון אחד, או פשוט גם על מספרים גדולים יותר. וזהו, אז ככה פחות או יותר התגלגלתי, עם הזמן גם הבנתי את החשיבות של גם העניין הביסוס וגם העניין של פמיניזם, כאילו נכנס והשתלב בתוך הדבר הזה, וככה הגעתי לאן שאני היום.
מרתק, זה בעצם כשהמהנדסת פוגשת את את הרצון לבדוק משהו כמו מיניות.
כן, כשהמהנדסת לא חווה חשק ולא יודעת אפילו שהיא לא חווה חשק, וכן.
וואו.
ולאט לאט, כן.
מעניין ממש. זה נורא מעניין שאת מביאה משהו שבתוך השיח על מיניות, בהסתכלות של נשיות, היום במיוחד בארץ, אז הרוב המוחלט של השיח והנשות מקצוע שעוסקות בזה, הן יהיו מאוד מאוד מתוך הסצנה ההיפית, הרוחנית, המקודשת.
כן.
אז ופתאום את מביאה משהו אחר, ולתחושתי גם הרבה יותר נגיש. את לא עכשיו לא יודעת, האישה שיש לה איזשהו עמוד מאוד אינסטגרמי כזה, ובו היא מראה איך היא בריטריטים בהודו, ומדברת אל היוני שלה, ויש לה עשרות אלפי עוקבות, ואיך היא בעצם עושה קורס על שפיכה נשית. כאילו לא, את באה ואת אומרת, שומעות רגע, זה מה זה לג'יט שאין חשק מיני, או שאתן לא גומרות, או שאתה דה 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 דה, במקום לעשות לכן עוד קורס לאיך כן תגמרו מחדרה, איך כן תשפחו, בואו שנייה נדבר על נתונים, ללמה זה לא קורה ולמה זה בסדר, ומהו עונג מיני, זאת אומרת, ממש מנרמלת.
או גם איך זה קורה, וגם הייתי, גם אני הרבה פעמים אוהבת לשאול את השאלה, למה אנחנו בכלל רוצות כזה דבר או אחר.
נכון.
כן.
זה, אני מאוד 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 אוהבת את איך שאת מביאה את הדברים.
זה גם מתקשר לסיפור של איך הגעתי, זה כשאני התחלתי להתעניין בתחום ועוד טיפה הסתכלתי בפייסבוק מה קורה, הייצוגים היחידים שהיו, היו הייצוגים שאת עכשיו מדברת עליהם. Mm-hmm. וזה באמת, הייצוגים כרגע הם השולטים בנוף ובשיח בארץ. בחול זה לא ככה, אבל, או במדינות מסוימות אולי כן, אבל נגיד אם אני מסתכלת יותר לכיוון ארצות הברית וקנדה, אז נגיד שם זה פחות ככה, או יש ייצוג גם לחינוך המיני, שהוא לא רק נוער, או ילדים ילדות כזה, אלא יש ייצוג גם לחינוך מיני של נשים בוגרות, נגיד מעל גיל 20, אין הגבלה למעלה, ואין כל כך את זה בארץ. בארץ, אם את מחפשת סוג של חינוך מיני או משהו, את מהר מאוד תפגשי את הטנטרה ואת כל החברים כן. והחברות, ואני זוכרת שבזמנו...
שאני רוצה להגיד שאין שום בעיה עם נכון. טנטרה, וגם זה בסופו של דבר סוג של, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, לא יודעת עם תורה, אבל שיטה, גישה שקיימת אלפי שנים.
כן, כן.
או יותר מאלפי שנים אפילו.
כנראה אלפי, כן.
ובוודאות, אני יודעת מקור שון שיש בה גם הרבה תבוניות ודברים, כן. אבל...
מה שאנחנו פוגשות היום זה מה שנקרא נאו-טנטרה.
כן.
זה גם העיבוד של העיבוד של העיבוד, ובאינסטגרם אנחנו הרבה פעמים גם פוגשות את המסחור של הדבר.
נכון. אז, זה כן. גם הרבה פעמים, אני חושבת שיש, כמו בהרבה מקצועות היום, שיש הרבה פריצות, שמצד אחד יש בשורה טובה, כלומר, את לא חייבת... להיות דוקטור למשהו כדי לגעת בו ולהביא מתוכו בשורה. ומצד שני, זה גם גורם להרבה פריצות ידע של אנשים שאומרים או עושים דברים או מביאים דברים שגויים, מסוכנים.
כן.
ומפיצים את זה, כן.
כן.
אז זה לכאן ולכאן. אז הרבה פעמים אנשים יציגו את זה כטנטרה, אבל לא יודעת מה הקשר כל כך באמת בין זה לבין טנטרה, וכמה הם למדו טנטרה.
או גם אם למדו, גם אם זה, לפעמים אני מרגישה ש... בסוף הדרך שבה מעבירים את המסר, ושוב, זה רק ביקורת שלי, אפשר לקחת ולא לקחת, אבל הדרך שבה מעבירות את המסר הזה, זה הרבה פעמים בצורה שאני לא מתחברת אליה, במובן הזה שזה תחרותי, במובן הזה של, זה גם כל כך מהתל, אפשר לומר, כאילו נכון. מצד אחד יש שם תחרותיות מאוד גדולה, והישגיות, ומצד שני יש איזשהו מסר של, זה לא על המטרה, זה על הדרך, ואת מצד אחד, בתור, נגיד, צופה מן הצד כזה, את רואה את הדרכים האלה שאני מפספסת, אם אני לא חווה כך וכך, ויחד עם המסר של תהי ותהי נוכחת ברגע וכל
כן.
זה. ואז את נשארת, לא יודעת, איפשהו באמצע, קצת לא קשה בסוף ליישם את זה.
זה
כן.
קצת מזכיר לי את הפוסט האחרון שכתבתי על הקונפליקט הפמיניסטי.
כן.
שאנחנו נדרשות הרבה פעמים לאיזה מסר כפול בלתי אפשרי בכל המישורים. אבל אני רגע, אני מרגישה שאנחנו מתפזרות כן. קצת, ובא לי לפקס אותנו. וגם לומר שאני כן רוצה רגע לדבר על מה שגם שמעתי אתמול בפרק של הפודקאסט שלך, שעשית פרק על מיתוסים, על הסייקל ההורמונלי שלנו.
כן.
ובתוך הדבר הזה את בסוף אמרת משהו שהוא ממש, בעיניי, ממש המהות של הכל, בהכל בעיניי, אם אנחנו רוצות להיות נשות מקצוע שמקדמות רווחה, את אמרת שאת הגעת לעולם הזה כי חיפשת מענה ומזור וכאילו איפה ואיך אני יכולה למצוא פתרונות.
כן.
את רוצה את להגיד את זה?
רגע, אתה חלק עם המפה, את מתכוונת?
כן, ושבעצם כן. קיבלת, ניסחת את זה בעצם בצורה כזו שאת השתמשת במילה מפה, ואז יש כל מיני מפות שהן הגיעו לפה בצורה חיובית, סך הכל מפות הכוונה לידע.
כן.
להבין מה הם הסייקלים, איך הם עובדים, איך הם נראים, מה תסמינים נפוצים, שקורים, באיזה שלב בסייקל, וזה מבורך. ומצד שני, מרוב הצמדות לידע החיצוני, יש נטישה של הידיעה האוטונומית. שלי כן. את עצמי.
כן.
אני חושבת שהדבר הזה נכון לכל המקצועות, כמו עם תזונה, אז אוקיי, זה שמון ידע, סבבה, אחלה, מבורך. אבל איפה הסמכות הפנימית שלי לדעת מה מתאים לי לאכול?
נכון.
כנ"ל עם ספורט, כנ"ל עם טיפול נפשי, כנ"ל עם ידע על מיניות, כנ"ל עם הכל כיום.
כן.
אז מה שאהבתי את הדבר הזה, שאמרת, אפשר רגע לראות, לקרוא, לשמוע, אבל בסוף, לעזוב, כן. ולחזור למפה הפנימית שלך.
לזכור, כן, שהגוף שלנו הוא בעצם הגייד, המדריך הכי טוב בסוף, הוא זה שקובע, ואני חושבת שזה לא רק ברמת הידע, אני חושבת שברמת מי שבסוף הולכת ומפיצה את הידע, היא צריכה גם לזכור תמיד, לומר את זה למי שצורכת את הידע שלה, של בסוף אתן, איך אומרות, ריבוניות, ריבונות, כן. על הגוף שלכם.
תן האוטוריטה של עצמכן. כן. לגמרי, וגם את אמרת משהו שאפילו ממש נגע בי, אמרת שיש משהו בתוך השיח הזה, שיש היום סביב מיניות, שגורם לנשים להרגיש שהן לא בסדר. את לא גומרת מחדירה, זה לא בסדר, את לא מגיעה לשפיכה נשית, זה כי את לא מספיק מחוברת, זה כי את לא מספיק קשובה, זה כי את לא מספיק, את לא מספיק.
נקודה, כן, ממש.
והדבר הזה כשלעצמו הוא רעיל.
כן.
והוא לא מקדם, הוא לא מקדם, נקודה, הוא לא מקדם. הוא מקדם אולי רק תסכול, תחושת אשמה. ואפילו לרגע, אני הרגשתי אשמה, שאולי אפילו אני לפעמים נזרק לי, עלה לי איזה פרק שעשיתי על עדות בית, ואמרתי איזה משהו כזה, שאנשים לא מחוברות לגוף שלהן, שאת יכולה לעצור ולראות כמה את מחוברת רגע.
כן.
ואז שמעתי אותך אומרת את זה, וכאילו אחרי זה, אגב, כבר אז הרגשתי סביב זה הרבה אשמה, שנפלט לי משהו כזה, ואז שמעתי אותך אומרת את זה, ואמרתי, כמה ענווה ונבונות לזכור שזה לא שיח, ברגע שזה השיח, אז משהו לא תקין. צריך מאוד להיזהר.
כן, ומצד שני גם נראה לי, אנחנו יכולות גם לבוא עם חמלה, שכשאנחנו חיות בעולם שמדבר את השפה הזאת, אז לא, זה לא כזה מפתיע שגם מאיתנו תצא השפה הזאת, כי הרי בסוף זה גם השפה והשיח שיש אצלנו בראש בינינו לבין עצמנו.
נכון מאוד.
רק דיברנו על זה מקודם.
מי יותר ביקורתית אלא אם לא אני, מה זאת אומרת? כן. אם אין אני לי מי
אז,
לי.
אז ברגע שאת רואה דבר כזה, וגם לי יצא לכתוב מסרים, או לכתוב פוסטים ודברים כאלה עם מסרים, תראית, אני הצעירה יותר, היותר, עם יותר תעוזה ופחות גם ידע, תראית, כזה מכל מיני זוויות ודברים כאלה, שאני יכולה להבין גם את המורכבות של הדברים. אז כן, נראה לי, אבל זה בסדר גם לקחת על זה אחריות, ונשאלת השאלה גם, האם זה, על זה מתבסס, אני אגיד את זה הכי כאילו ישיר, אבל האם על זה מתבסס הדרך שבה את מרוויחה את הכסף שלך, על לגרום לנשים להרגיש חרה עם עצמן, ואז לקנות כדי לתקן את עצמן, והאם זאת כל הגישה וככה את מדברת, או לפעמים יוצא,
לפעמים
כן, ברור ש...
לפעמים אני בת אנוש, כן.
כן, ולפעמים, באמת, אנחנו, אני לא הכי אוהבת את הביטוי הזה, חיבור עם עצמי, זה כזה תמיד מרגיש לי מעורפל, אבל נגיד, כן, לפעמים אנחנו, כן, אנחנו חיות בסביבה ובחברה, שבה המקור ידע האחרון שמתחשבים בו, זה אנחנו עצמנו, אז כאילו, ברור שזה מה שיצא לנו באוטומט.
נכון.
כן.
אז זהו, אז ככה, לומר שמאוד אהבתי את זה, ובעצם אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על מיניות ודימוי גוף.
כן.
ועשינו שיחת טלפון מראש, שקצת אמרנו אולי, נתכוונן לך, ניגע בזה. כן. ואת הבאת באמת איזושהי הסתכלות שמאוד עניינה אותי, של בעצם, אני מקווה שאני לא חוטאת לך שהצגת את זה, אבל ארבעה מישורים. או שלושה.
שלושה, נראה שלושה. לי. שלושה עיקריים.
שלושה עיקריים. כן. ואני תוהה, איך נתחיל? מאיפה ניגע? אולי נתחיל מאיך דימוי גוף משפיע על מיניות. אני, עולים לי הדברים אולי מובנים מעליהם.
אז בואי נגיד, תגידי מה עולה לך.
תראי, כמות הפעמים שיצא לי לשמוע גם מלקוחות שלי, וגם מחברות, וגם מכל מיני... על בושה שיש סביב הגוף והעירום בחדר המיטות, והרצון לחבות את האור, או להסתתר, או להחביא. ואני אומרת, רק הדבר הזה כשלעצמו, כמה הוא מחבל במסוגלות לנכוח בעצם.
נכון. או בכלל, אפילו עוד לפני שאנחנו נוכחות, בכלל הרצון להיכנס לתוך סיטואציה, נכון. שהיא נתפסת לנו כמסוכנת, במידה כזאת או אחרת, ואז זה משפיע כבר, עוד אפילו הנוכחות, זה משפיע על החופש שלנו. נכון. על החופש שלנו להיכנס, החופש שלנו באיזה תנוחות ננסה, או עם אור, בלי אור, מה נעשה באקט עצמו, אז כן.
בכלל להגיע לסיטואציה ולאקט, וגם בתוך הסיטואציה והאקט, הרי היום את גם בטח תגיע בזה, וגם נגעת בזה בהרבה פוסטים, המקום הזה של להיות נוכחת ברגע הוא מאוד משמעותי לכדי הנאה.
נכון.
גם כדי להבין מה נעים לי, גם כדי להתחבר בכלל לתחושה, אם הראש שלי במקום אחר, אז אני
כן.
אולי פחות בפוקוס כרגע על, על, ה, על ההנאה שלי, או על מה שאני מרגישה, על ממש הסנסוריות של הדברים.
כן.
אז בכלל, אם אני לא נוכחת, אז איך אני יכולה, או זה בהכרח מוריד לי מהמסוגלות לחוות.
נכון.
או לחוות הנאה, או לדייק את עצמי ואת הפרטנר, פרטנרית, כדי שאנחנו נהיה בהנאה.
כן, ואני גם רוצה להציע שזה עוד לפני. אני ממש אוהבת להסתכל על זה בתור, יש לנו איזשהו רוחב פס, איזו קיבולת מסוימת של ריכוז שאנחנו יכולות להביא לכל סיטואציה. עכשיו, מראש אני אגיד שאין ציפייה להיות 100% נוכחות, אז נגיד גם אם הציפייה היא להיות 80% נוכחות זה אחלה ממש, אבל כשאנחנו מתחילות להתעסק בעניינים של איך אני נראית תוך כדי, מה הוא חושב על איך שאני נראית, האם הוא נמשך אליי ואלה כל המחשבות, אז פתאום הכמות, נגיד ריכוז, נוכחות, אנרגיה שאני יכולה להקדיש למה שקורה בתכלס, הופכת להיות קטנה יותר. ואיך שזה בא לידי ביטוי, מעבר לבסוף ליהנות וממש לחוש את הדברים, זה גם ברמה של אם הראש שלי פחות שם לב לגירויים המיניים שכרגע בסיטואציה, אז אני פחות אחווה עוררות מינית, מבחינת ההיבטים הפיזיולוגיים יותר. אם הראש שלי פחות שם לב, למה שקורה, למה שמושך אותי, וכרגע הוא יותר מתרכז באיך אני נראית, אז פחות תהיה פניות לפתח חשק מיני. אז זה מגיע עוד הרבה לפני האורגזמה, או פשוט ההנאה. בסוף זה גם מגיע לזה, כי בסוף כדי לחוות אורגזמה, אנחנו צריכות רגע להתרכז פנימה, ואיך שאנחנו מרגישות. וכשאנחנו חיים שלמים, כזה לימדו אותנו, להתרכז באיך אנחנו נראות, ופחות באיך אנחנו מרגישות, ואיך זה מרגיש לי בגוף, ונעים לי או לא נעים לי, אז כן, זה גם יוביל לכל הקשיים האלה.
לכל הקשיים בלהבין בכלל מה נעים לי, כן. בלהיות עם הנעימות, בלהיות מסופקת ממנה, זה יוסיף איזשהו מיסוך בעצם.
בדיוק, כן.
זה ממש ממסך, ברגע שאנחנו בפוקוס החוצה,
כן.
לאיך אנחנו נראות, איך אנחנו נתפסות, מה הוא חושב, אנחנו לא יכולות להיות באיך אני מרגישה, איך אני רוצה, איך אני נהנית, אלא מה הוא. וכשהפוקוס על מה הוא, אני לא יכולה להיות עם מה אני. עכשיו, אני לא אומרת לא להיות בקשב לפרטנר, פרטנריות שלנו, ברור שכן, אבל זה במישורים שונים,
כן.
ניתן להבין. זה, יש להתעסק גם במה הוא רוצה, או מה יהיה לו נעים, כי אני רוצה שיהיה לו נעים, לבין איך הוא חושב שאני,
כן.
איך הוא רואה אותי.
בדיוק.
הדבר הזה פשוט מייצר איזשהו מיסוך, וממש פוגע לנו באופן ישיר, במסוגלות לנחוח, במסוגלות ליהנות, במסוגלות להיות בקשב, בחיבור, ברגע.
כן.
אז יש את המישור הזה.
זה מזכיר לי איזשהו ציטוט שאני ממש אוהבת, של ג'ון ברגר. זה מישהו, הוא אומן, הוא משורר, אני חושבת שגם סופר, זה... שהוא אומר, "Men act, women appear", שאני כל כך, כאילו, כל פעם נזכרת בזה, כמובן לא כל הגברים, לא כל הנשים, לא כל זה ולא כל זה, אבל באמת המין התודעה הזאת היא של גברים פשוט להיות, לפעול, להיות במין חופש כזה, ונשים שסוחבות איזושהי תודעה נוספת של איך אני נראית תוך כדי שאני עושה כל דבר. אז אני אף פעם לא באמת יכולה להיות נוכחת אם אני כל הזמן גם במחשבות האלה של איך אני נראית תוך כדי שאני עושה דברים. ושוב, זה במיטה דיברנו עכשיו, אבל זה גם בא לידי ביטוי בכל דבר, וכזה יש
באמת... שעושה ספורט.
כן, עושה ספורט, אפילו נבחנת. אני לא, כזה משתתפת, עושה איזשהו מבחן, או עושה איזושהי עבודה, איך אני נראית תוך כדי שאני עושה הכל. איזה, אני רק חושבת את זה, זה נהיה כזה, זה עצוב לי לחשוב כמה אנחנו מגבילות את עצמנו.
זה אפילו גם יותר מזה, אם אני אלך שנייה למישור אידיאל היופי, כמות המשאבים שאנשים משקיעות באיך שהן נראות, תקציבית, אנרגטית, נפשית, מחשבתית, כן, זמן, זאת אומרת, באמת הרבה מתוך המשאבים בחיינו מנותבים אל מראה, היות ומראה הוא איזשהו תנאי, אני לא יכולה להגיד אפילו לא מדובר, תנאי מדובר מאוד, ללגיטימציה שלנו בחברה, לערך שלנו, להון התרבותי שלנו. כן, זה נורא עצוב לחשוב על זה ככה, אבל זה it is what it is.
אז כן, אם אני מתחברת למה שדיברנו עליו בשיחה המקדימה, אז באמת כשאני חושבת על המסר שאנחנו מקבלות, כשאני אוהבת לסכם דברים, שורות תחתונות, דברים כאלה, אז אני חושבת... המסר בסופו של דבר זה שהערך שלנו תמון במראה שלנו, ממש הערך שלנו מוגדר כמה אנחנו שוות זה לפי המראה שלנו, והמראה שלנו הוא אף פעם לא מספיק. ולא נולדנו ככה. נולדנו, היינו חגיגה לכל מי שהיה סביבנו, כל גרם שומן, כל כאילו כפל אור, כל דבר בגוף שלנו היה חגיגה. ולאורך השנים אנחנו פשוט נחשפנו לכל כך הרבה מסרים, חלקם בכזה בצורה שהיא יותר גלויה, ושאומרת לנו את זה בצורה מפורשת יותר.
למה את מתכוונת שאת אומרת שכל כפל היה חגיגה?
כשאני חושבת על תינוק או תינוקת שנולדים לעולם, אז כל, נגיד, יש את השלב הזה שהם אוכלים, אוכלים, משמינים כזה, ואז הם עדיין לא הולכים, אז כזה הם שמנמנים יותר, כזה יש יותר מה לתפוס. אז זה ממש חמוד, זה ממש שומן חמודי כזה שאנחנו כל כך אוהבות, ובחיים לא נרצה שהילד, ילדה שלנו, יסתכלו על עצמם בגיל כזה ויגידו, אוי, אני שמן מדי.
נכון. תקלתי במקרה מזעזע שאפילו בגיל כזה האמא כבר הייתה.
כן, אבל זה כבר בגלל ההשפעה שהיא, כן, וזה לגמרי קצה. אבל באמת, כשמישהו נולד, גם אם הוא נולד 4 קילו נקודה משהו, לא יודעת מה הגבול העליון של זה, די, בסוף זאת חגיגה של חיים במקרים הרגילים. ובאיפשהו שלב מתחילים, עוברים השנים, עוברות השנים, ופתאום מתחילים להיכנס כל מיני מסרים, וחלקם באמת בצורה גלויה, או אולי הייתה לנו אימא או אבא שהעירו משהו סביב האכילה שלנו, יש בטח אלפי דוגמאות, והרוב כנראה גם בצורה שהיא יותר סמויה, ובסוף זה מעצב לנו את התודעה שלנו, שתודעה שהיא שונאת את הגוף שלנו. כאילו, בלי ליפות את זה, פחות אוהבת, פחות מתחברת, שונאת. רק החלק הזה, זה ממש שונאת את הגוף שלנו.
נכון.
כן.
גם כמות האביוז שאנחנו עושות
לעצמנו
סביב שנאת גוף.
כן.
אביוז מנטלי וגם פיזי. אז אני רוצה גם רגע לגעת ב... יש כל כך הרבה רבדים, האמת, אבל אני ככה אשים איזה נקודה, ואז גם נמשיך לעוד משהו במקום הזה של דימוי גוף שלילי. ומשיכה.
כן.
נדבך משמעותי הרי מתוך ההורות המינית שלנו זה להרגיש שאנחנו מושכות.
כן.
זאת אומרת, להרגיש שאני אטרקטיבית, שאני מושכת, ומתוך הדבר הזה ממש מתעוררת חרמנות.
נכון.
עכשיו, כשאין את זה, זאת אומרת, אז גם מה המשקל של זה יהיה בתוך ההורות המינית שלי אפילו עוד לפני, בלרצות בכלל.
נכון, אז זה גם משפיע, יש קשר שמצאו בין כשהדימוי גוף שלנו הוא שלילי, או כשהערך העצמי שלנו הוא נמוך או ירוד, אז גם מן הסתם זה ישפיע על החשק, על העוררות, כל הדברים האלה. וגם זה יכול להשפיע גם על הגבולות שאנחנו אולי נציב או לא נציב. זאת אומרת, על הנכונות שלנו להיכנס לכל מיני סיטואציות מיניות שהן מסוכנות לנו, או שאנחנו לא כל כך רוצות אותן, החשש הוא שאם אני אציב גבול, אז אולי הוא יעזוב אותי, כי יש לו אופציות יותר טובות ממני, כי אני לא רואה את עצמי באור כל כך חיובי גבוה שכזה. אז גם במובן הזה של להסכים לעשות כל מיני פרקטיקות מיניות, שאולי בסיטואציה אחרת לא הייתי מסכימה או לא הייתי רוצה ואני לא מעוניינת בהם, ועד כדי למשל להסכים לא להשתמש בקונדום, או בכלל באיזשהו אמצעי מניעה, ולהסתכן יותר מבחינת הסיכונים שאפשר להסתכן בהם בתוך יחסי המין.
מה שאת אומרת, מגובה השכרה כן. בעצם מחקרית, כן, זאת כן. אומרת, שנשים עם דימוי גוף שלילי, יותר נוטות להיות ולהיכנס למצבים מסוכנים,
כן.
בתוך שדה המיניות.
כן, וגם מתחילות לקיים יחסי מין יותר מוקדם.
וואו.
כן, כאילו מאוד נראה לי, מאוד מבססות את הערך שלהם גם על ההיבט הזה. על להיות, להרגיש נמשכות על ידי האחר, ובגלל שהן מלכתחילה לא מרגישות כל כך נמשכות, או כל כך אטרקטיביות, אז כן, נכנסות לסיטואציות שבעולם אחר, בסיטואציה אחרת, הן לא היו בהכרח נכנסות.
בעצם אם אני אקח את זה רגע למישור באמת היותר פסיכולוגי, אז אני אגיד הרי, אם הון תרבותי של אישה בחברה שלנו, נמדד במראה חיצוני, בהרבה ממנו, ואז מישהי מרגישה שההון התרבותי שלה, הערך שלה בחברה, הוא לא גבוה, כי היא מרגישה שהיא לא קרובה או מאושרת, בין אם זה באמת ובין אם זה רק בראש שלנו, זה לא באמת משנה, לאידיאל היופי העדכני, לצו השעה. ואז בעצם, אז הערך העצמי שלי נמוך. ואם הערך העצמי שלי נמוך, איך הרבה פעמים הפיצוי כדי להרגיש שאנחנו כן בעלות ערך, זה לשים את ה... זה לקבל תיקופים מבחוץ.
כן.
זה לקבל תיקופים בחוץ, ואם אנחנו חיות בחברה פטריארכלית, שבה גברים יחליטו עבור אישה אם היא אטרקטיבית או לא אטרקטיבית ויזואלית, וגברים יחליטו עבור אישה אם היא אטרקטיבית או לא אטרקטיבית, נקודה. כן. וגם המישור להחליט את הדבר הזה או לתקף את הדבר הזה הוא דרך באמת שדה המיניות. אז זה נשמע לי גם מאוד מאוד הגיוני שנשים עם דימוי גוף שלילי ילכו אל המישור הזה, זאת אומרת שתהיה ערך נמוך, בגלל המראה החיצוני, איך אני אבדה או אקבל איזשהו תיקוף חיצוני שהנה לא, יש לי ערך, זה דרך מיניות, אבל אז אני נהיית אובייקט. אני לא עוד סובייקט בעל רצונות, אני פה לשרת.
שזה גם משהו שהייתי אומרת מאפיין לא רק נשים עם דימוי גוף נמוך, התפיסה הזאת היא שלפחות בשנים הראשונות של קיום היחסים, התחושה הזאת היא של אני פה עבורו, והעונג שלי הוא תוצר לוואי נחמד, הוא בונוס, הוא לא משהו שהוא חשוב באותה מידה, mm-hmm. כמו של הגבר. שוב, במערכת יחסים.
במערכות לתו, יחסים כן. בכלל, את אומרת, כן.
וזה הרבה פעמים יחבר אותי לפער האורגזמות.
אז בואי נגיע לזה רגע, לפער האורגזמות.
פער האורגזמות, אני אסביר כזה טיפונת מה זה, אז זאת בעצם תופעה שלפיה כשגבר ואישה נפגשים ומקיים יחסי מין, האישה חובה באופן עקבי פחות אורגזמות מהגבר. לא רק כאילו בכמות, אלא הכוונה האם, האם ביחסי המין האחרונים חווית אורגזמה או חווית אורגזמה, כן או לא, אז הגבר יחווה משהו כמו 90 ומשהו אחוזים אורגזמה, והאישה 60 ומשהו, זה תמיד משתנה פשוט בין מחקר למחקר, וזה בתוך מערכת יחסים, כשמדובר על סטוצים, המצב הרבה יותר גרוע. והרבה פעמים אוטומט, המחשבה האוטומטית זה שכזה הסיבה לפער אורגזמות זה כי האורגזמה הנשית היא מסובכת, היא מורכבת, היא פטלטלה, היא כל הדברים האלה. אבל אז הדרך הכי כזאת היא קלה לשלול את העניין, זה בעצם להסתכל מה קורה כשגבר נמצא לבדו ומעונן, או כשאישה נמצאת לבדה ומעוננת, ורואים שהאחוזים שבהם הם חווים אורגזמה הם דומים, באותו פרק זמן פחות או יותר. וגם רואים כשלמשל זוג הומואים נפגשים או זוג לסביות נפגשות ומקיימות יחסי מין, אז המספרים הם עדיין יחסית גבוהים, בסביבות ה-86-88%.
זאת אומרת, נשים גומרות יותר עם נשים.
כן.
מאשר עם גברים.
כן, אבל זאת לא, זה, אנחנו לא מנסות להמיר אף אחד. לא שזה אפשרי. אבל הכוונה היא שבאמת כשגבר ואישה נפגשים, הסיכוי שלהם לחוות אורגזמה, הסיכוי של האישה לחוות אורגזמה, יורד ממש, מקבל איזשהו מכה.
מטורף. כזו. זה קצת מתכתב גם למה שאמרנו הרגע, של אם אני נמצאת כדי לקבל ממנו אישור שאני בסדר, אז אני בעצם, אני לא אני. אני, כן. לא, אני אובייקט, אני איזשהו
כן.
חפץ פה לשירותך, כאילו בקצה של הדברים כמובן.
כן.
וזה לא חשוב מה אני, כאילו הצרכים שלי, הזה שלי, אני רק באפירינג גם.
בדיוק.
מה אתה צריך, מה אתה רואה, מה אתה אוהב.
אז הנושא הזה של דימוי גוף ממש מתקשר פה, כי בעצם כמה מהסיבות לפער האורגזמות, וגם, אגב, אנחנו אולי מדברות על אורגזמה, ויש התפיסה האוטומטית זה שאורגזמה זה החלק הכי חשוב ביחסי המין, אז זאת לא, זאת לא הכוונה. הסיבה שאני מעלה את פער האורגזמות, כי זה נותן לנו איזשהו מדד יחסית מדויק, אבל לא מדויק מדויק נגיד, כאילו זה לא בהכרח אחד לאחד, אבל זה כנראה נותן איזשהו מדד לפער ההנאה, לפער בהנאה של גברים ונשים בתוך יחסי המין. אז אם אני רואה חוזרת לסיבות ולדימוי גוף, אז יש באמת את העניין הזה של איך שאני נראית, ואם יש לי חוסר ביטחון, אז אני אזום פחות פעולות מיניות, אני אזום פחות יחסי מין, אני לא ארצה לעשות תנוחות מסוימות, אז זה ישפיע על מה שנעשה, על החופש וכל הדברים האלה, או שאני אהיה מרוכזת באיך שאני נראית, פחות באיך שאני מרגישה, כל זה. ועוד היבט נוסף, זה באמת מה שאת אומרת, אם אני רגילה שמי שאני, זה האפירנס שלי, איך שאני נראית כלפי חוץ, ופחות איך אני מרגישה, אז גם כן, הריכוז שלי, הראש שלי לא יהיה נעים לי, לא נעים לי, בא לי להגיד משהו אחר, בכלל יש לי זכות, אני ראויה לומר משהו אחר, ולבקש משהו אחר ממה שקורה, וזה יהיה יותר מכוון על איך אני מספקת אותו. והאיכות של החוויה המינית תוגדר אצלי בראש, על ידי כמה הוא יצא מסופק. אם הוא גמר או לא הוא גמר.
וואו,
וזה כן. גם משהו שכזה רואות במחקרים, שנשים מגדירות את טיב יחסי המין, לפי כמה הוא גמר וכמה הוא נהנה. וזה לא קורה הפוך, אם היה ספק. כן.
וואו, ואני סקרנית גם פער האורגזמות גם בנוגע ל... בגלל ש... בכלל כל הנושא הזה של מיניות ולדבר על מיניות, לדבר עליה, לדבר על שאני עושה אותה, הוא משהו שהוא הרבה יותר מתקבל ולגיטימי שגברים מדברים עליו, ולא שנשים.
נראה לי זה ברמות שונות ובדרכים שונות, נגיד אצל גברים אולי יש יותר בדיחות, ויש יותר שיח על טיפונת כזה, תלוי בעצם זה, אבל עוננות, או בכלל כזה שפה,
סלנגית כזו. זהו, אני ממש זוכרת, ממש זוכרת, יש לי זיכרון, שהייתי בתיכון, והיה לי חבר טוב, קרא לי כזה, הם ישבו כמה חברים, ואמר לי, אנחנו פה בוויכוח, שבנות גם מעוננות, נכון? וכאילו הוא העמיד אותי, תיכוניסטית בכיתה י' לא יודעת בת כמה הייתי, אני כזה, אתם עכשיו שואלים אותי, כאילו, פה מול חבורת בנים שלומדים איתי בכיתה, אם אני מעוננת, כאילו, זה מה שהיה לי בראש, ואז אני זוכרת שכל כך הייתי נבוכה, ואתי, לא, מה פתאום? מה פתאום? כזה.
כן.
והם, השיח שלהם היה כל כך בחוץ על זה. כן. כאילו. אז אני אומרת שאני תוהה לגבי פער האורגזמות, אני, המקום שעליו אני חותרת בעצם, כן. זה בכלל להבין אנטומיה של נשים, לדעת שרוב הנשים לא גומרות מחדירה, כן. להבין ש... זאת אומרת, להתייחס בכלל לסקס רק אם יש, רק אם הייתה או לא הייתה חדירה בכלל, כן?
נכון.
ואני סקרנית גם על המקום הזה בעצם, ש... של הפער הזה שהוא הוא, הוא נראה לי גם מגיע מתוך ממש חינוך חברתי, הרי, לאיך מין אמור להיראות.
נכון. ו... זאת גם הסיבה, הרבה פעמים אני אוהבת להגיד, הסיבה הכי גדולה לפער הזה, זאת התפיסה שנשים אמורות לגמור מחדירה. התפיסה הזאת היא פשוט ככה, והיא מתווכת חברתית בכל מיני דרכים, גם בשפה שלנו, כשאפילו עכשיו הזכרת לגבי האם הייתה או לא הייתה חדירה, זה מה שמגדיר האם שכבנו או לא שכבנו, כזה דבר, וגם עוד, יש הרבה דוגמאות, למשל משחק מקדים, מה עוד עכשיו עולה לי? בכלל הבלבול הזה, שהוא פחות אופייני בעברית, למרות שלפעמים יוצא לי לשמוע אותו, שבין הפוט לנרתיק, לדגדגן, ההתייחסות לכל האיבר בתור הנרתיק או וגינה, אז אגם מאוד מאוד ממקד סביב זה, וכמובן יש אלפי, מאות אלפי ייצוגים בתרבות, כאילו אפילו לא צריך להרחיק לפורנו, כדי ממש להסתכל בכל סרט.
כל סדרה בסרט.
כן. והיום יש אולי כמה דוגמאות שהן כבר מתחילות להראות משהו אחר, אבל זה כל כך היוצא מן הכלל שמגיע
באמת?
את הכלל.
איפה?
כן. למשל, יש בסדרה Sex Education, שהיא בכלל כזאת, היא פורצת
נכון,
דרך, היא
נכון,
בנטפליקס.
נכון, נכון.
ומה עוד ראיתי לאחרונה... אני חושבת שזה נקרא ג'יני וג'ורג'יה, משהו כזה, גם נטפליקס, ששם, אם אני לא טועה, אני זוכרת שממש התלהבתי, הייתה איזו סצנה שהבחורה הדריכה את הבחור, איך להנג אותה, אבל גם, המין הראשון שלהם היה מין שהוא מבוסס על חדירה, וזה קרה רק בשלבים מאוחרים יותר, שיכווינה אותו וכל זה. אבל כן, אז עכשיו יש קצת ניצוצות וקצת שיח, אבל זה רק מראה עד כמה זה עדיין היוצא מן הכלל שמגדיר את הכלל. וכן, וכשזאת התרבות, אז הנערה בת 16, 17, 20 ולא יודעת כמה, נכנסת לסיטואציה מינית ראשונה, והיא חושבת ששניהם אמורים לגמור, אם היא בכלל גומרת, הם בכלל, זה אמור לקרות דרך חדירה, הוא בטוח יגמור מחדירה, היא אולי כזה, היא גם אמורה, בתכלס, וגם בכלל, אם מביך לה לדבר על עוננות, אם לא דיברו איתה בבתי הספר על עוננות, אמרו, כבר אולי המסר הוא מתקדם, אומרים, עוננות של גברים היא עוננות, כאילו זה בריא, זה בסדר, גמור, מנרמלים את זה, שגם זה לא מובן מאליו, אני מניחה, אולי אם יש לך עוקבות שהן קצת יותר בוגרות, אז
שנות... כן, כן אני חושבת יכול... שגברים מאוד מעודדים חברתית, לעשות מיניות, לדבר על מיניות, אתה מקבל יותר ערך חברתי, אם אתה זיין, נכון?
כן.
ונשים, את, סליחה רגע, אני אשתמש במילים קשות בסלנג רחוב שלה, את שרמוטה,
כן.
ואתה זיין. היא נותנת והוא לוקח.
כן.
זאת אומרת, נשים מבוישות, עוברות שיימינג סביב היותן גם מיניות נניח.
כן.
וגברים מעודדים ואפילו מוערכים, אם כן. הם עושים, מדברים, מקיימים.
וגם שם יש לפעמים היפר-סקשואליזציה כזאת של גברים שמצפים מהם להיות
נכון.
משהו, כן.
ואז יש פחת to deliver, מה שנראה to not deliver.
לפעמים זה, כן. לפעמים גם פשוט מישהו שחווה פחות חשק מיני, במיוחד מהבת זוג שלו, כי זה תמיד כזה, יש את העניין של ההשוואות וכל זה, אז על אחת כמה וכמה יש פה איזושהי, גם זה. אבל כן, אולי השאלה אם אנחנו מדברות על גברים או על נשים.
נכון.
למרות שבסוף, אני בגישה שכזה הכל די אותו דבר מבחינת הביולוגיה, או לא מאוד שונה כמו ש... הרבה פעמים אוהבים לדבר במונחים כאלה של נקבי, זכרי, כאילו יש איזשהו משהו מאוד מאוד שונה, אבל התרבות היא מאוד שונה, והתרבות מאוד מסלילה, וגורמת לאנשים לבטא יותר או לבטא פחות נכון. את המיניות שלהם בשלהם.
אנחנו בתחילת הפרק אמרנו שככה בשיחת טלפון, אמרת שהדברים הם ככה קיימים באיזשהם שלושה רבדים.
כן.
ובסוף ככה הסתפנו לכל מיני כיוונים, ובא לי רגע להחזיר אותנו קצת לשם.
סבבה.
ובעצם לשאול אותך, מה זה אומר השלושה הרבדים האלו? איך זה בא לידי ביטוי בשדה המיניות?
כן, אז נגיד הדרך שבה אני אוהבת להסתכל, או בעצם להתמודד עם כל המסרים שאנחנו מוקפות סביבם, ובאמת שרישו בנו מגיל אפס שכזה, זה לחלק אותם לכמה קטגוריות. כי בעצם מה שאני רואה זה שברגע שאני מחלקת את זה לקטגוריות, ונותנת לזה שפה, ומסתכלת על זה, זה כאילו אני הופכת את זה להיות במקום ברקע של החיים, אני פתאום מודעת לזה. קצת כמו, אם את מכירה את הקריקטורה הזאת, של שני דגים ששוחים במים או באקווריום, הראשון אומר לשני, בוקר טוב, איך המים? והשני אומר לו, איזה מים? בדיוק. אז ככה בדיוק. המסרים האלה הם כל כך תמועים ותבועים ברקע, באוויר שאנחנו נושמות, שאם אנחנו לא עירות אליהם ושמות לב אליהם, אז קשה לנו בעצם להתחיל להפריד אותם כמסרים ולא כאמת או כאנחנו.
נכון.
כן. אז אני אוהבת לחלק את איך שאני מסתכלת על מסרים באופן כללי, במיניות, ותכף גם אפשר לחבר את זה לדימוי גוף, לשלושה סוגים עיקריים של מסרים. הסוג הראשון זה מסרים מוסריים, הסוג השני זה מסרים שהם רפואיים בריאותיים, והסוג השלישי זה מסרים שהם יותר מסחריים שכאלה. כשמסרים מוסריים, בדרך כלל אני אוהבת להגיד שהם באים על איזושהי, יש מין סקאלה שבאה איתם, ששם בסקאלה הזאת מה שגבוה הוא יותר טוב, מה שנמוך הוא פחות טוב. ואז מה שגבוה הוא טהור, נמוך זה תמה. גבוה זה למשל כל מה שקשור במוח, בדעת, דברים כאלה. נמוך זה יצרי, גופני, כזה דבר. אז זה סוג אחד, וכאן הרבה פעמים מה שנכנס כאן זה כל המסרים מכל מיני אמונות, קבוצות דתיות, נצרות, יהדות, דברים כאלה, נכנסים הרבה פעמים לתוך הקטגוריה הזאת. סוג השני זה מסרים רפואיים בריאותיים, שהם, מה שהם קובעים לנו, אם הסוג הראשון קבע לנו מה נכון, מה מוסרי, מה טוב, הסוג השני קובע לנו מה נורמלי, מה בריא, מה נורמלי, כזה דבר. וזה מסרים בין, שמתחילים מהחינוך המיני שגדלנו אליו, שקיבלנו כזה בתיכון, בבית ספר, ועד כל מיני מסרים בחסות כזאת של רפואה, של בריאות, כזה דבר.
כמו למשל תחתוניות?
גם, כן. למשל, הפחד הזה מתחתוניות, והאם הן ממקרות או לא ממקרות, זה מסר כזה שמגיע בתור, יש משהו שהוא בריא יותר או לא בריא, למרות שיש גם, הוא מגיע גם מהעולם, מהכיוון היותר מוסרי, כי במוסר יש לך טבעי ולא טבעי. למשל, יחסי מין בין גבר לאישה זה כאילו טבעי, על פי הדת ודברים כאלה, ויחסי מין בין גבר לגבר, לא טבעי, שפל, כן. כל השטויות האלה. אז למשל, עם תחתוניות, אז יש את הטבעי, כמה שאת, אם את הולכת בלי תחתונים אפילו, אם את הולכת רק עם תחתונים לבנים, אם את הולכת רק עם סמלות והכל מעוברר תמיד, אז זה יותר טבעי, את יותר מחוברת לעצמך, זה בכיוון של המוסרי.
למרות שזה נראה לי בשיח המאוד מאוד, הייתי אומרת, ספציפי, רוחני, נשי, היפי, יש הרבה חוגים שבהם להסתובב בלי תחתונית, זה יהיה איכס, אוי, מגעיל.
נכון.
כמו נכון. תחתוני וסת, כזה איכס, מה את משתמשת בתחתוני וסת.
נכון.
יש היום כבר, יש איזה כיתוב במוסר שמגיע משני צידי המתרס.
נכון.
היום, אבל כן, אני,
כן, זה. כן, אז נראה לי אנחנו חיות בתוך בועת אינסטגרם.
כן, בועת אינסטגרם מאוד.
ופיריוד פוזיטיב, כן. אז רגע, אז דיברנו על שתי קטגוריות,
והקטגוריה... את המוסרי, את הבריאותי, והקטגוריה השלישית היא?
היא המסחרית, שזה את לא מספיק. ששם יש באמת את כל המסרים שאנחנו מקבלות בכל המדיות השונות, גם אחרים אנחנו מקבלות במדיות כאלה ואחרות, אבל הכוונה זה בכל הפורנו כמובן, אבל סרטים, אינסטגרם, פייסבוק, סדרות כאלה ואחרות, שלטי חוצות וכאלה, ששם זה מסרים של אם את, אם אין לך יותר מ... אם אין לך ויברטור, את חסודה. אם יש לך יותר מדי, או אם את שוכבת עם מלא גברים, אז את כך וכך. אם לא ניסית פוליאמוריה, את לא מספיק. אם עדיין את לא חובה שפיכה נשית, את לא מספיק. כל הדברים האלה. זהו, אז זה השלוש קטגוריות שאני אוהבת לחלק באופן כללי מסרים על מיניות.
אז רגע, אני מרגישה צורך ככה לחדד את זה, שזה יהיה, כן. יותר, שזה יהיה ברור אולי. אז בעצם התחלנו בזה שאת נתת את המשל על, על הדגיגונים ששוחים במים, ואחד שואל, ושני אומר, מה זה מים? אז בעצם רגע להכיר בזה ולהבין שאנחנו חיים וחיות בחברה, בחברה הזו יש המון המון מסרים, כחלק ממה זה סוציאליות, כן? אנחנו כל הזמן, הדבר המהותי שאני חוזרת עליו כל פרק, זה הצורך הגנום האנושי הבסיסי, שייכות. כדי להיות בשייכות, אנחנו מאמצות אל תוכנו רעיונות חברתיים ותרבותיים, גם אנחנו בכלל לא מבינות שזה רעיון, שזה בכלל, זה אנשים תופסים, תופסות דברים כזה, לא, מה זה רעיון? זה ככה זה.
נכון.
זה החיים.
זה רעיון שבני אדם המציאו.
זה בני, זה, אבל לא, זה רעיון. וכדי להיות בשייכות, אנחנו מקיימות, גם אם אנחנו לא מבינות את זה, כן? זה בדיוק מה שאת מדברת, שזה מים, אנחנו לא שמות לב שאני, לא יודעת, שהרבה נשים גונחות בצורה מאוד מסוימת,
כן.
או שגברים מתנהגים במיטה, כי אנחנו ניתן את הדוגמה הזו כרגע, כי אנחנו מדברות על מיניות, אבל זה בכלל המישורים, העניין הזה של רעיונות חברתיים, שאנחנו, זה כמו מים, את לא שמה לב
כן.
שזה רעיון ושזה קיים. אז את פירקת את זה בעצם שלושה מחוזות בתוך שדה המיניות, של, שיש שם את הרעיונות האלה, את המסרים האלו.
כן.
אז יש את המישור, אמרנו, הרפואי, המוסרי והמסחרי.
כן.
אז במסחרי זה בעצם רעיונות לאיך את אמורה להיות.
כן, איך אולי. האישה האידיאלית על פי האינסטגרם, או מגזין לאישה, או למרות שלאישה לאחרונה עושות ממש דברים מגניבים, אבל כאילו
כן,
נגיד
משתפרות.
על פי אותו קוסמופוליטן, או משהו כזה, זה. איך את אמורה להיות מבחינה מינית?
Mm-hmm.
מה, איזה, האם כבר מצאת את נקודת הג'י, האם כאלה דברים, כן.
אז מתוך הקטגוריות האלו,
כן.
כשאנחנו מתייחסות לדימוי גוף, בתוך הדבר הזה. באוטומט אני אגיד שזה הגיוני שהוא יהיה בקטגוריה המסחרית.
נכון.
אבל אני רוצה גם לומר שאני חושבת שהוא נכנס בכל הקטגוריות, הדימוי גוף.
נכון.
אני חושבת שבמסחרי זה מאוד הגיוני, זה כאילו מובן לנו למה במסחרי נתפס שיש רעיונות שעוברים, שאישה צריכה להיראות כך ולהיות כך. אבל אני חושבת שגם במוסרי, יש מאוד מאוד את ההיבט של אישה צריכה להיות, היום כבר יש כל מיני, אבל אישה צריכה להיות, לא יודעת, חלקה משיער גוף, וזה אולי גם במישור הבריאותי בטעות יכולות להכניס
בריאותי,
לנו את זה.
בריאותי, לגמרי, היו שנים שנגיד היו מגלחות נשים לפני הלידה, כי זה היה בקטע היגייני ובריאותי שכזה.
כן.
אבל כן, אבל כן, יש את זה גם באמת במוסרי.
כן. או שתהי בהתנהגות, הרי התנהגות היא חלק משמעותי מתוך דימוי גוף. בספר מיתוס היופי, נעמי וולף אומרת שבסופו של דבר הטרגדיה הגדולה ביותר, לא יודעת אם הגדולה ביותר, אחת מהן, של אידיאל היופי והשיעבוד שלו את נשים, זה שהוא עושה פגיעה התנהגותית. זאת אומרת, נשים מתנהגות אחרת. קצת כמו שאמרת, נשים is appearing.
כן.
ואני חושבת שבתוך הדבר הזה של מיניות, גם בהקשר למה שאמרנו בתחילת הפגישה שלנו פה, שאישה מרגישה שהיא צריכה או לא צריכה להתנהג כך או אחרת, וזה גם חלק מהנראות בעצם, מה זה להתנהג זה, to appear. אז גם, וזה כמובן מתכתב עם המוסרי, איך אני אמורה להיות כאישה במיטה. כן, לא פריג'ית, נכון?
פריג'ית.
אבל גם לא,
כן.
אבל גם לא, איך קוראים לזה, מדונה וזונה, זאת
כן,
אומרת.
כן, או פריג'ית ונימפומנית.
כן, אז אל תהיה יותר מדי זה, אבל כן תהיה מספיק זה, ושוב פעם, המסר הכפול והבלתי אפשרי זה, שלא מאפשר לך לנחוח, אגב. אז מסקרן אותי, איך פה את רואה את זה, את הדימוי גוף ככה?
מבחינת הקטגוריות?
כן.
אז גם אני אוהבת להגיד, אני אוהבת תמיד בקורסים שלי לשאול איפה אתן רואות את זה, עד שרואות שזה נמצא בכל קטגוריה. אני ממש אוהבת לראות את זה גם באמת בעניין המוסרי, לראות שאישה טובה, או בכלל, אנחנו הרי בעולם הזה של מסרים מוסרים, יש טוב ורע.
Mm-hmm.
אז נגיד, מישהי שהיא מאופקת סביב האוכל, שהיא לא, תיאת, כזה מתבוססת במה שהיא אוכלת, או במה שזה, או שיש לה משמעת עצמית ללכת ולעשות את הספורט שלה, למרות שהיא עייפה ושחוקה וכל זה, היא מישהי עם איזשהו אופי יותר טוב, יותר כזה.
חברתית, כאילו,
כן,
נתפס, כן.
כן, אז זה לגמרי משהו מוסרי, ויש לנו גם הרבה דימויים כאלה של, את בטוח, את בטח יש לך יותר דוגמאות, אבל של כל מיני דמויות בטלוויזיה שהגרסה השמנה שלהם, מה שעולה לי זה פט מוניקה, אבל בטח יש עוד מלא, תמיד השמנים הם אלה הקלאמזי, הככה, הזה.
בעצם יש מסרים שמנופובים בחברה שלנו, שזה אפרופו מים, אפרופו לא להבין או לדעת או לראות שזה מסרים, שזה רעיונות, שזה לא אמת אובייקטיבית ומוחלטת, ולהבין שאנחנו מטמיעות את זה בתוכנו, אז מסרים שמנופובים, הדבר הזה של יש כיתוב בין שומן לתכונות אישיות שליליות, ויש כיתוב בין להיות רזה וחטובה לתכונות...
כיתוב או קשר?
יש כיתוב, מכתבים, מכתבות לנו, אם את שמנה, אז את כנראה חסרת אופי, ואת גרגרנית, ואת עצלנית.
בדיוק.
ויש גם מסרים ממש נוספים במלא סדרות, כמו דמויות השמנות יהיו טיפשות, הוראות.
נכון.
שימו לב, דמויות השמנות...
אפילו בדיסני.
אנשים הרעות בדיסני, זהו. כן. יהיו שמנות ומבוגרות ומכוערות שמקנות בצעירה ויפה, נכון? נכון. תמיד אורסולה.
בדיוק חשבתי עליה.
או האמא של שלגיה, שהיא מבוגרת, יש פה גם גילנות על הדרך.
כן.
תמיד אנחנו, קנאת נשים תבוא מתוך קנאה על מראה חיצוני, כי זה כל מה שיש לנו בעצם. אז זה באמת רבדים של רבדים על מסרים, אבל אם שנייה נתייחס לזה, כמו שאמרת במישור השמנופובי, אז כן, אז יש כיתוב מאוד חזק בין תכונות אופי שליליות, למשקל מראה שומן, לשני הכיוונים, וחיוביות כן. כאילו למראה רזה. אבל אני אומרת, בתוך העולם הזה של מיניות והקטגוריות של מוסר ובריאות ומסחרי,
כן.
אז איזה עוד אלמנטים, למשל, ראית את ההסללות האלה בתוך ה...
סביב דימוי גוף, אז למשל במישור של הבריאות, של המסרים הרפואיים בריאותיים, אז יש את המחשבה הזאת שככל שאת, שרזה בהכרח שווה בריאה, או רזה שווה בריא.
נכון.
אז זה גם משהו שפשוט משחק שם תפקיד. כשהיום יודעים שזה לא כזה נכון, את בטח יודעת אפילו יותר ממני, כאילו כמה כן, שזה כמובן. לא בהכרח אומר, ושבכלל יש כל כך הרבה רבדים לבריאות, לא רק בריאות פיזית, אבל גם אם ניקח את הבריאות הפיזית, אז זה לא בהכרח אומר. וכן, והאמת שיש עוד קטגוריה שאני אוהבת להוסיף, קטגוריה רביעית שהיא חדשה, נגיד, רק לפני איזה שנה, שנתיים, הוספתי אותה, בעזרת הבן זוג נדב חמודי, של קטגוריה של בעצם מסרים שהם פסאודו מעצימים, או פסאודו משהו. ששם בעצם זה קטגוריה של, ופה אני אצטרך את עזרתך, שכאילו, שבסוף המקור שלהם באותם שלוש קטגוריות עיקריות, אבל... יש להם מין תחפושת מעצימה שכזאת. אז למשל, כמו שהיום לא אומרות דיאטה יותר, אבל אומרות אורח חיים בריא.
או ניקוי רעלים.
ניקוי רעלים, או כל הדברים האלה. אז בסוף זה מגיע מתוך המחשבה שהגוף הוא מלוכלך, וזה מסר שהוא מוסרי. או שזה אורח חיים בריא, אז יש פה מסר שהוא בריאותי כזה, אז הייתי אומרת, יש פה ניחוח רפואי, אולי אפילו מסחרים.
סבונים לווגינות.
נכון.
בריחות שונים, כי את אמורה להריח כמו פסיפלורה.
כן.
וגם הפוט שלך מלוכלך, פשוט.
או המחשבה, נגיד, בדיוק לפני שבוע, שבועיים, נתקלתי במייל או משהו שמישהי שלך, גם מיניות מקודשת שכזאת, שאם תאכלי מנגו או ליצ'י, אז יהיה לך ריח טוב בפוט, וגם יהיה לך חשק מיני, שתיים במחיר של אחת.
וואו.
כן? אבל הנה, למשל, זה נשמע מעצים, זה נשמע טבעי, מה בסך הכל רע בלאכול
מנגו.
פירות.
כן.
כן, תאכלי. היה על איזשהו פרי, אני לא זוכרת מה היה כתוב, אבל לא יותר מדי, ואני כזה צחקתי.
לא יותר מדי, שלא תשמיני, ממש. את צריכה להיות ביותר מדי כללים, אז...
איזה, ממש, איזה, כאילו מרגיש לי, כמו שלפעמים הייתי מרגישה ש... כשהייתי סטודנטית באוניברסיטה, שהמזכירות, במקום לענות, אז נתנו לקוף, להקליד על המקלדת, איזה שטויות וכזה, היו דברים כאלה, סיטואציות מוזרות של בירוקרטיה. אז כאילו הרגשתי
לא הבנתי, קוף? מה קוף?
לא, סתם, נגיד, דיברנו מקודם על בירוקרטיה, אז נכון, לפעמים התחושה היא שאת שולחת מייל לאיזשהו ארגון, הם, במקום לענות לך כמו שצריך, עונים לך שטויות, וזה מרגיש כאילו נתנו לקוף
לענות.
לחוליו, לצעוד על המקלדת. ומה שיצא הזה, אז ככה, זה מרגיש לי, מה זה השטויות האלה? לא לאכול יותר מדי מנגו. בסדר?
כאילו, גם איזה אמירה שרירותית ולא קשורה, כאילו, מה קשר? מה קשור?
וזה חשבונות של, את יודעת, כמה עשרות אלפי עוקבים ועוקבות, שלומדים ולומדות מיניות בריאה, מה היא?
את יודעת, בתוך הדבר הזה, וואי, יש לי המון 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 לומר, ובא לי כאילו הרבה לחפור על הדבר הזה של כל השיח הכאילו מאוד מתקדם במסווה מאוד פרוגרסיבי על מיניות.
אבל זהו, שהמקור שלו...
ואז בסוף הוא מכבסה איומה למשטור וזה. אבל אני מרגישה שמאוד חשוב לי שכן נצא מהפרק הזה גם עם... אז מה אפשר לעשות אם יש לי דימוי גוף שלילי ואני...
כן.
ואני במיניות, רוצה לקיים מיניות ולנחוח, וכאילו, אפילו בהתחלה קצת באת להגיד, אז, ומה אפשר לעשות? אז אולי יש לך ככה כמה, שני כלים לתת פה למאזינות.
אז ככה, אני אוהבת, במקום נגיד רק לתת את הכלים, אני חושבת שחלק מאוד גדול בלעשות עבודה משמעותית, כדי שבאמת יהיה לנו, נרגיש את השיפור הזה בדימוי הגוף, זה להבין ממש טוב מאיפה זה מגיע. כמו שהזכרת את מיתוס היופי, ממש לקרוא את הספרים, להבין, כאילו, כי אחרת זה כמו, יש את התרגילים האלה של לעמוד מול המראה ולהתחיל לציין את מה שאת אוהבת, לפעמים זה מרגיש לי מאוד שטחי, הדברים האלה. אז דבר אחד זה באמת להתחיל לשים לב למסרים, ממש לעזר בקטגוריות האלה, לחלק אותם, כי זה פשוט, זה להתחיל לראות אותם, וגם לקרוא עוד וללמוד עוד על המקורות של הדבר הזה, כי זה ממש לעקור את העשבים השוטים האלה מהשורש, לא סתם לגזום כזה בקטנה. אז זה נראה לי הדבר הכי הכי משמעותי שמישהי יכולה לעשות בתור התחלה.
בעצם להשכיל בנושא.
כן, להשכיל, לעשות, כן, ללמוד, או בתכל זה לא רק ללמוד, זה לעשות הרבה unlearning גם לדבר.
מתוך הלרנינג.
כן.
כן.
כי זה משהו אחד, נגיד, לנסות להתמודד עם משהו, מבלי להבין שהמערכת כל כך מוטה וכל כך לא, כאילו להבין שהמשחק הוא מחור. וברגע שאנחנו קולטות עד כמה המשחק הוא מחור, עד כמה יש כל כך הרבה משאבים שמופנים כדי שאת תסנאי את הגוף שלך, ברגע שאנחנו מבינות את זה, אז זה כבר חלק גדול מהפתרון. אבל מה? זה פתרון שהוא קשה, הוא מאתגר יותר.
זהו, אני רוצה להגיד, בדיוק עכשיו שחררתי כתבה לאתר שוונג, שזה אתר הבית שלי, זה אתר הספורט התחרותי הגדול בארץ, ואני עשיתי כתבה על, על תנועה מודעת, איך אפשר לתת את זה, רגע אני מקשרת את זה לשיחה שלנו, בגדול מה שאני מדברת שם זה על הפער שיש לנו בין המוח הרגשי למוח הרציונלי. בעצם בספר נרשם בגוף, שזה כזה התנך של הטראומה הנחקרת בימינו באופן מדעי, הוא מסביר למה הרבה פעמים טיפול בשיח בלבד, זאת אומרת רק to learn, רק להבין, או רק כאילו להבין מה קרה לי, זה לא מספיק.
כן.
זה חשוב, זה משמעותי, זה עוזר לנו אולי להבין שעכשיו אני בהתקף חרדה למרות שהכל בסדר, ותנשמי וזה יעבור, או זה עוזר לי להבין ש... אני כרגע פועלת ממקום שהוא דפוסי, הוא הגנתי, אוקיי, אני יכולה להבין את זה. זה לא משנה את החוויה הפנימית שלי, את החוויה הרגשית שלי, מה שנקרא. אז קצת בהקשר למה שאת אומרת, הרבה פעמים נשים יכולות ללמוד הרבה סביב דימוי גוף, או רעיונות מוסריים שהן מאמינות בהן, מחוברות אליהן, אבל החוויה הרגשית הפנימית שלהן, ממש ברמה הפיזיולוגית הרגשית, הגופנית,
כן.
לא תהיה תואמת. זאת אומרת, הן עדיין יחושו ממש את, ככה, את הדופק עולה סביב חוויה של גוף חשוף או לחשוף את עצמן.
כן.
הן עדיין ירגישו את הלחץ, הן עדיין ירגישו את הבושה, ממש ברבדים גופניים, רק כשאנחנו מרגישות רגש, איך אנחנו מרגישות אותו. המערכות העצבים שלנו שם עובדות, ואנחנו ליטרלי מרגישות תחושה פיזית. אני רוצה אז רגע להוסיף כאן שלשיפור הדימוי הגוף בכלל, אז זה מאוד מאוד מהותי ומשמעותי ללמוד ולהבין את הדברים, במיוחד מי שהיא, נראה לי כמוני וכמוך, יש טייפקסטים של אנשים, שיש אנשים שערוץ השינוי הרגשי מגיע דרך הראש, דרך התודעה, יש הרבה אנשים כאלה וזה אחלה. הייתי רוצה לתת גם עוד איזה משהו קטן שיכול מאוד לעזור. הכלי שיש לנו ביד, שנקרא טלפון, הוא כל כך קריטי לעיצוב התודעה שלנו. אם אני כל היום נחשפת לנשים שנראות ממש ממש שונה ממני, המוח שלי עושה אפקט שנקרא אפקט החשיפה, והוא לומד לתרגל, לחבב ולאהוב את הנראות הזו, של רותם סלע, של גל גדות, שהכל בסדר, הנחלה, אבל אני... כל קשר במראה ביני לבינן מקרי בהחלט. ואם אני מתרגלת, חשיפה רק למראה שהוא כזה, שהוא זר לי והוא רחוק ממני, ואז אני פוגשת את עצמי במראה, קורה שם משהו מאוד קשה, ממש ברמה הנוירולוגית.
כן.
אז כדי לתרגל דימוי גוף חיובי, אני ממש ממליצה לכן להתחיל לעקוב אחר חשבונות, שאתן יכולות להזדהות עם המראה של האישה שאתן עוקבות אחריה, ובכלל שתיתן לכן תחושת עיקוף, לגיטימיות, ולידציה, אם אתן עוקבות אחר מישהי, ומה שאתן מרגשות בעיקר זה, וואו, איזה באסה לי בחיים.
כן.
אז אולי כדאי לעשות קצת unfollow, או קצת השקט לתקופה. כן. וממש לקחת
זה, כן.
אקט יזום בתוך עיצוב התודעה שלכן.
אני ממש, זה גם אחד התרגילים שאני נותנת, והאמת שאני מרגישה שסביבי אנשים, נשים לא בהכרח עוקבות אחרי אותן גלגדות וכאלה, אבל לפעמים זה בא בכל כך מתחת לאור, יש כל מיני חשבונות שלמשל מעלות, נגיד אני בתור מישהי שיש לה עסק, אז היא מפרסמת פוסטים, אז חשבון שמעלה פוסטים בשעה 6 בבוקר או 7 בבוקר, כשאני רק קמה ב-8 וחצי, זה גורם לי להרגיש איזה. או חשבון שמראה לי מישהי שעושה, שלא מוותרת על הפילאטיס שלה, כשאני מישהי שלפעמים כן, לפעמים לא.
נכון.
אז זה גם דברים. אז כאילו זה לא רק הדוגמניות שאני מניחה שמי שמאזינות לך כבר ניקו מהפיד, לפעמים זה באמת בדברים הקטנים האלה, איפה שהחשבונות המקבצים האחרים.
נכון.
שלפעמים זה גם באמת בסדר, נגיד אני מה שהייתי עושה פעם, כשגרתי כזה עוד בלונדון, והיו שעתיים פרשי זמנים, ואז בכלל, אם הייתי קמה ב-9, רואה משהו שמישהי כבר בצהריים פרסמה וכזה,
כן.
הייתי פשוט עושה מיוט, אבל נכנסת בצורה יזומה ב-4 בצהריים, אחרי שכבר עשיתי משהו לעצמי היום.
חמודה.
אז כן. ובאמת, זה בא לידי ביטוי בכל כך הרבה דברים, בדימוי גוף, אבל גם סביב מיניות, סביב לבוש מסוים, סביב הפילאטיס של לא מוותרת לעצמי, השייק הירוק, הדפי בוקר, הדברים האלה.
יש, אני חושבת, סביב הרשתות החברתיות, פשוט איזושהי חוויה בלתי נגמרת, כלל מישורית, על זה שאנחנו אף פעם לא מספיק.
בדיוק, כן.
ותמיד יש אשמה.
כן.
וזה הרבה בהקשר גם לשיח הזה שאת מביאה, של לנקות את האשמה סביב מיניות, כן הגעתי, לא הגעתי לשפיכה, אם זה קיים בכלל, אני לא יודעת.
כן.
לגמירה, כן הצליח, לא הצליח, איך אני, זאת אומרת, הצלחה. אני כן מספיק חוברת, אני לא, אני צריכה, אני... בכלל לנקות את השיח הזה של אני לא מספיק, רגע.
כן.
ולשים לב גם איך הוא בא לידי ביטוי בתוך חשבונות שאנחנו עוקבות אחריהם.
כן, בדיוק.
אז אנחנו ככה, אנחנו צריכות עוד מעט לסיים, ובא לי עם... לחזור רגע ולהרוז את הדבר הזה של הזמן ניתן לעשות. אז אמרת שקודם כל להתחיל להביא תשומת לב.
למסרים.
למסרים ולמים שאנחנו חיות בהם.
כן, ומתוך זה גם עולה העניין הזה של לנקות את הפיד, כי זה ממש מתחבר אחד לשני. אנחנו רואות מסרים מסוימים במדיה שלנו, נגיד בכף היד שלנו, אז באמת לנקות. ועוד דבר שאנחנו יכולות לעשות זה... אוקיי, עוד איזשהו משהו שאני אוהבת לתת גם כתרגיל, זה ממש אפילו עם תזכורת כזאת בטלפון, פעם ביום, לעצור רגע, ולשאול את עצמנו מה אנחנו צריכות כרגע, ממש כגוף, לא רק כמראה ודברים כאלה, מין לנסות לתרגל את המוח שלנו, במקום רק להסתכל על איך אנחנו נראות תוך כדי כל מיני דברים, אלא להפנות את התשומת לב פנימה, למה אני צריכה עכשיו, מנוחה, אוכל, סוכר, שתייה, שתייה כזאתי, ליטוף, חיבוק, חום, שמיכה, כזה דבר. מתוך המחשבה הזאת שאחר כך כשאני נמצאת במיטה, אם השריר הזה מספיק חזק, אז אני יכולה להתחיל רגע להפנות שוב את התשומת לב במקום איך אני נראית כרגע, למה, איך זה מרגיש לי כרגע בגוף.
מהמם.
כן, עוד אפילו מלפני שאנחנו כזה עושות מה אני רוצה לבקש, מה אני רוצה לשנות, מה אני רוצה לעשות, פשוט איך זה מרגיש לי כרגע בגוף.
מהמם, בעצם לתרגל שריר שאנחנו לא כל כך מתורגלות אליו.
ממש.
שזה רגע לבדוק מה אני מרגישה ומה אני צריכה.
בדיוק.
ואת יודעת, מתוך המקום הזה אני רוצה אפילו לתת עוד איזה הרחבה מהכובע של הפסיכותרפיסטית הגופנית. אני רוצה להזמין אותך, מי שמאזינה עכשיו, לבדוק מתי הייתה הפעם האחרונה שידעת שאת רוצה משהו, שאני רוצה X או שאני רוצה Y, וידעת את זה, וגם אולי הלכת לקיים את זה, זאת אומרת, מה שעשית שם, אקטיבציה לקיים את הרצון הזה. אני רוצה שתנסי להיזכר ברגע הזה, ואז תעשי כמו איזושהי מדיטציה קצרה, בינך לבין עצמך, תבדקי איך זה מרגיש בגוף לדעת מה את רוצה. איך את מרגישה את זה? זה במקום מסוים בגוף? יש איזו תחושה מסוימת, אולי יש כאלו שיבוא להן במראה מסוים, באימג' מסוים. איך זה מרגיש לדעת מה את רוצה? איך את יודעת שאת יודעת מה את רוצה? זה כל כך חשוב לתרגל את הדבר הזה, ואני חושבת שאנשים בכלל, במטריקס, במרוץ, אבל נשים בפרט, אנחנו ממש מעודדות להיות מנותקות מהרצונות שלנו, בטח במישור המיטה.
כן, שזה אגב גם מסר מוסרי, כי אישה טובה, או באופן כללי בן אדם טוב, אבל לרוב זה אצל נשים, זאת אישה שקודם כל היא קשובה לצורכי האחר.
נכון.
אז מחבר אותנו הכל.
מעניין אותנו לעשות איזשהו מחקר במבנה אישיות של נשים לעומת גברים. האם אנחנו יותר במבנה אישיות מרצה?
אולי, לא יודעת. כן, נראה לי שכן, אבל בסדר, כן. צריך לבדוק.
כן. וואו, יקירה, יש לי המון עוד לשאול ולומר, אבל אנחנו צריכות ככה לסכם.
כן.
ואני רוצה לשאול אותך ככה לפני שנסיים, אם יש משהו נוסף שהיית רוצה להוסיף.
לא, נראה לי שכיסינו מלא בפרק אחד, ראינו איך הכל מקושר להכל, מרגיש לי שבטח דיברנו מלא מלא זמן, וכן, כאילו אני חושבת אם העוקבות והמאזינים, מאזינות שלך ירצו עוד, אז אפשר להיפגש שוב וכזה לדבר על עוד דברים.
Yes.
זה נושא מעניין, כן. אז אף פעם לא דיברתי על זה באף פודקאסט או משהו כזה, על הקשר הזה בין דימוי גוף, ואני חושבת שנתנו תמונה ממש רחבה וטובה. וגם עמוקה, רדיקלית, מה שנקרא, שזה אני גם אוהבת. שזה לא רק תגידי לעצמך שאת יפה ותשנני מנטרות, שזה גם טוב, אלא באמת להבין את המקור של המחשבות האלה, שהם לא שם, הם לא הגיעו...
הם לא הגיעו במקרה.
כן, אבל לא נולדנו איתם.
נכון.
רכשנו אותם כמו שאנחנו רוכשות שפה.
ממש, ממש כך.
ואפשר לשנות אותם.
ממש, ממש כך. יס, יס, איזה משפט חשוב ונכון. הרעיונות שיש בנו, שמשפיעים לנו על הרגשות, ואז יש איזשהו ככה הדהוד ביניהם, רגש למחשבה, מחשבה לרגש, הוטמעו בנו, הם לא במקרה, הם לא בטעות, וזה שהם קיימים בנו ובחברה לא אומר שהם אמת. בטח לא מוחלטת.
בדיוק. תודה.
תודה רבה רבה יקרה, אפרת זיו המהממת.
היה לי ממש ממש כיף.
גם לי. אני מקווה שהצלחת להתרכז למרות כל ההסחות וחוליו פה שיושב לי בין הרגליים ונוחר.
חמודי.
כן. תודה יקרה.
תודה.
תודה שהייתן איתנו. באם אהבת או אהבת את הפרק, מוזמנים עוד לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לך שתתערה ממנו. אם אתה או את מעוניינת בטיפול בגישת פסיכותרפיה גופנית, או במעקב אחר התכנים והעשייה שלי, אני נמצאת באינסטגרם ובטיק טוק בנועה זילברמן 869, ובפייסבוק בנועה זילברמן מקף אמצעי, פסיכותרפיה גופנית ודימוי גוף. לינקים נמצאים בתיאור הפרק. פרק יוצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב ולעשות סאבסקרייב, נתראה בפרק הבא.